נידה דף מ"ג, מתחילים בעזרת השם, שורה הראשונה, אמר ריש לקיש. אדם מחזיק מקל ביד ודוחף עם המקל הזה בן אדם אחר. בשביל מה אתה עושה את זה? נאמר שיש לו סיבה טובה למה שהוא עושה את זה. אם הוא אדם טהור ובן אדם השני אדם טהור, אז בסדר. אז יש פה רק עניין של בן אדם לחברו. אתה כן מתנהג בסדר, לא. אבל אם אחד מהם תמה, ותמי זב, שזב מתמה כשהוא מזיז, מתמה בעסת, גם אם הוא לא נוגע. עצם זה שהוא מזיז, אפילו על ידי איזשהו חפץ, את הבן אדם השני הוא מתמה אותו. אז פה זה כבר שונה לגמרי. אז אומר ריש לקיש, קנה בקומתו של זב. קומתו הכוונה באחד מהמקומות הנסתרים. הדוגמה הכי פשוטה זה בבית השחי. הוא מחזיק את הקנה בבית השחי. אם הוא היה מחזיק את הקנה ביד, והוא היה דוחף עם זה אדם טהור, האדם הטהור הזה היה נטמע בגלל שהזב הסיט אותו, הזיז אותו. אבל כאן הזב מחזיק את המקל בקומתו בבית השחי, וככה הוא מזיז את האדם הטהור. והסיט בו את הטהור, הדין הוא שזה שהזיזו אותו נשאר טהור. כלומר, תסביר למה. קנה בקומתו של טהור. אם אדם טהור מחזיק קנה, אם הוא היה מחזיק את זה ביד, הוא היה מזיז עם זה את זב, אז הבן אדם הטהור היה נטמע. אבל פה הוא לא מחזיק את זה ביד, אלא בקומתו, גם פה הוא מחזיק את המקל בבית השחי, אבל פה הטהור מחזיק, והסיט בו את הזב, הוא מזיז אדם זב בקומתו, אז המסית יהיה תמה. טוב, למה באמת המסית יהיה תמה? זה פשוט, הוא הזיז אדם זב, אז הוא נטמע. עכשיו, השאלה היא מה הייתה, למה באופן הראשון, כשהזב מחזיק את הקנה בקומתו בבית השחי, והוא מזיז את האדם הטהור, למה האדם הטהור יהיה, למה הוא נשאר טהור? דאמר קרא, הפרשה של זב, אומר הפסוק, וכל אשר ייגע בו הזב, כל אדם שלא שפר עליו מזלו וזב נגע בו וידיו לא שטף במים, הזב לא תיאר את עצמו, הוא לא שטף את הידיים שלו. הרמב"ן על הפסוק שמסביר, הוא לא שטף את כל כולו, הוא היה צריך לטבול במקווה מתי שהוא אמור לטבול, אבל הוא לא טבל. למה מדברים על הידיים? כי בידיים הוא נגע באדם הטהור. זאת אומרת, הוא נשאר זב עדיין. אז הדין הוא שבן אדם נטמע. אם הזב נגע בו באדם טהור, אז האדם הטהור נטמע. דורשים חז"ל, זהו עשייתו של זב, שאם זב מזיז חפץ ממקומו או אדם ממקומו, הוא מטמא אותו. עכשיו, למה אתה לא יכול להגיד פשוט? כתוב כאן שהוא נוגע. כל אשר ייגע בו עזב, אז מי אמר לך שהוא מזיז אותו? תומת מגע אולי מדברים פה. ההסבר הוא שכבר כתוב, והנוגע בבשר עזב יחבס בגדיו. אז לומר שבמגע זב מטמא, כבר אנחנו יודעים. אלא הפסוק הזה בא להגיד שגם כשהעזב מזיז בן אדם בלי לגעת בו, הבן אדם הוא נטמע. הבן אדם או הכלי. עכשיו, מה צריך לחדש בזב שכשהוא מזיז בלי לגעת, אז איזה מטמא? שלא מצינו לו טומאה בכל התורה כולה. לא מצינו בשום מקום בתורה שטמא, שמזיז משהו ולא נוגע בו, אז הדבר ההוא נטמא. טוב, עכשיו יש סמיכות, וכל אשר ייגע הזב, אחרי זה כתוב, וידיו לא רחץ במים. יש סמיכות בין ייגע לידיו. אז דורשים שהעסט, שהזב מתמה כשהוא מזיז את האור, זה דווקא אם הוא מסיט אותו בידיו או במשהו שדומה לידיו. מה דומה לידיו? יד זה דבר גלוי. כולם רואים, זה דבר גלוי. אבל לעומת זאת, אם זה מקום של בית הסתרים, כמו מתחת לבית השחי, אם הוא מזיז דרך בית השחי, זה לא מתמה. והפקי רחמנה בלשון נגיעה, למה כתוב אסת בלשון של נגיעה, כמו שהתורה אומרת, וכל אשר ייגע בו עזב? למה לא כתוב וכל אשר יסיתנו עזב? אלא זה בא ללמד אותנו למימרה דסט ונגיעה בידיו. תומת הסט ותומת מגע, הדין שלו הוא אותו דין. מה הטעם מהבראי, כמו שתומת הסט זה דווקא כשהוא מסית בגלוי, אף הכה מהבראי גם תומת מגע זה דווקא כשהוא נוגע בזב מקום גלוי שבגופו. לכן אם הקנה נמצא מתחת לבית השכי של הזב, זה לא מטמא את הטהור בהסט. אבל לעומת זאת, טהור שמזיז את הזב על ידי קנה שמונח בקומתו בבית השכי או במקום אחר נסתר בגופו, כיוון שלא לומדים שהבן אדם, שהטהור הזה נטמע מהפסוק הזה של ידיו, לכן גם כשזה מקום של סתר, בכל זאת זה מטמא. טוב, למדנו מהמשנה, אבל הזב ובעל קרי אינן מטמאים וכולי. למדנו שלגבי אישה, עד שלא, אפילו שלא יוצא הדם מגופה, אלא הוא נמצא בכותלי הרחם, עצם זה שהוא נעקר מהמקור, היא כבר נטמאת. אבל זב ובעל קרי זה לא ככה. מתי הם נטמאים? כשתצא את מומתם לגמרי לחוץ. מאיפה המקור לזה? זב דכתיב, כי יהיה זב, לא כתוב בבשרו, מבשרו, זאת אומרת שהוא יוצא מבשרו. עד שיצא זובו מבשרו, רק אז הוא נחשב זב. בעל קרי דכתיב בהמשך של הפרשה, ואיש כי תצא, תצא ממנו שכבת זרע, דווקא אחרי שהיא יוצאת עם את המעותה, אבל לא כשהיא עדיין בגופו. למדנו במשנה, היה אוכל בתרומה, כהן, והרגיש וכולי, הוא הרגיש שנזדעזו איבריו, הוא מבין שנעקר ממנו שכבת זרע. אז מה עושים? הוא באמצע לאכול תרומה, ואם הוא יהיה תמה עכשיו והוא יבלע את התרומה, חייב מיטה? לא, זה מאוד 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 חמור. אז לכן, משהו פשוט מאוד הוא עושה, אומרת לו, משנה יש לנו עצה בשבילך, עצה לא כל כך פשוטה, לכתחילה לא נתנים לבן אדם עצה כזאת, אבל פה בגלל שזה מדובר על מקרה מאוד חמור, אין ברירה, תוחז בעמה, שלא יצא הזרע החוצה, תבלע מהר את התרומה, ואז הוא יכול להניח את העמה שיצא הזרע, ואז הוא באמת יתאמה. שואלת הגמרא, אוחז בעמה? זה מה שאתה נותן לבן אדם עצה לעשות? והתניא רבי אליעזר אומר, כל האוחז בעמתו ומשתין מים כדרך כל אדם, כאילו מביא מבול לעולם, כי הוא יכול להתחמם ולהוציא מזה זרע לבטלה, וזה היה החטא של אנשי דור המבול, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, השחיתו את זרעם. אז אם כן, זה מה שהכהן הזה יעשה, הוא נופל מן הפח אל הפחת. אומרת הגמרא, אמר אביי, לא, הפתרון הוא לא שיוחז בידו, במטלית עבר שיוחז, ואז זה יגרום שהיד שלו לא תחמם את אותו מקום, כי יהיה את ההפסק של המטלית האהבה ביניהם. הוא לא יבוא לידי הוצאת זר. רבא אמר אפילו תימה, שהמשנה מדברת שהוא אוחז במטלית, רכה, וזה בכל זאת מותר, ולא חוששים שיבוא לידי חימום. למה? כיוון דעקר עקר, זאת אומרת, הטבע של השכבת זרע, שאם זה פתאום נעקר מגופו, זה הרי לא מדובר פה שהוא משמש באותו מקום ולכן זה יוצא, אלא זה נעקר פתאום בפעם אחת, הטבע הוא שזה יוצא בפעם אחת, וזה לא מוסיף עוד כשהוא ממשמש באותו מקום. והבאי, למה הוא לא מתארץ את התירוץ הזה? למה הוא אומר בכל זאת מטלית אבא? חי יש דיל מעט לא יסופי. הוא כן חושש, אולי אפילו כשזה נעקר בפעם אחת, יתווסף עוד זרע על ידי שהוא ימשמש, והוא יוחז שם. ורבה, לא סוף ולא חי, שהוא לא חושש שיתווסף על ידי האחיזה שלו זרע, בגלל שזה כבר נעקר בפעם אחת, אז הטבע הוא שכבר זה לא מתווסף יותר. שואלת הגמרא, מה, אחרי שהשכבת זרע נעקרה, והיא עומדת לצאת, לא חוששים שהוא יתחמם ויצא עוד שכבת זרע? והתניא, למה זה דומה, השכבת זרע? לנותן אצבע בעין. כשאדם נותן אצבע בעין, זה פתאום יורד לו דמעות. שהעין מנקה את עצמה. שכל זמן שאצבע בעין, עין מדמעת וחוזרת ומדבעת. אם הוא ישים את האצבע עוד פעם, עוד פעם היא תדמה, ישים עוד פעם, עוד פעם היא תדמה. אותו דבר, שכבת זרע, כל זמן שהאיבר מתחמם, הוא עלול חלילה להוציא שכבת זרע. אז אם כן, רואים מפה שכן חוששים לחימום, גם אחרי שזה נעקר. ורבה, כל יחמומי ועד הר יחמומי בשעתה לא שכיח. זאת אומרת, כשהוא יוצא מעצמו הזרע, הוא יוצא הכל בפעם אחת. ולכן, הוא לא יחזור להתחמם ולצאת עוד. לכן הוא יכול לחוס בעמה, ואז לעצור שהזרע לא יצא מהגוף. אבל כשהזרע יוצא על ידי שמאדם ממשמש, כמו שאמרנו קודם, אז יוצא קצת קצת, וככל שהוא ממשמש יותר, אז יוצא יותר, כמו שדימינו את זה לדמעות בעיניים. מעניין שחז"ל מדמים את העניין של זרע לבטלה לדמעות בעיניים. יכול להיות שהם באים לרמז לנו שבאדם לא יעשה מה שלא צריך כדי שלא יבוא אחר כך שיהיה לו דמעות. אמר שמואל, כל שכבת זרע שאין כל גופו מרגיש בה. שכבת זרע שבאדם לא מרגיש פתאום שנזדעזעו איבריו, כשהיא נעקרת ממנו, שלא מרגיש כל גופו, אינה מתאמה. היא לא מתאמה בטומאת קרי. מה איתה? הפסוק אומר, ואשר תצא ממנו שכבת זרע, אמר רחמנה. זאת אומרת, בטומאת בעל קרי כתוב שזה צריך להיות זרע. מה זה זרע? בראויה להזריע. שכבת זרע כזאת שאפשר להזריע ממנה זה מתאמה. אבל אם הוא לא ירגיש כשיצאה, אז היא לא ראויה להזריע, לכן לא מתאמה אותו. שואלת הגמרא מיתי, והמשנה אומרת, היה מערער בלילה, בדברים שמביאים לידי ראיית קרי, ועמד, התעורר, ומצא בשרו חם. את אותו איבר הוא מצא שהוא חם. אפילו שהוא לא מצא טיפות קרי על הבגד, תמה, כי יכול להיות שהוא ראה קרי בשעת השינה. בואי מפה, אפילו שהוא לא ירגיש כי הזרע יצא, אז הם תמה אותו. אתה רואה מפה שזה כן מתמה. עונה הגמרא, תרגמה רב הונה, רב הונה מפרש את המשנה, שבמשמש מיטתו בחלומו, זה מה שהוא רואה בחלום, די אפשר לשמש בלא הרגשה. זאת אומרת, אם יצא מנו שכבת זרע, בזמן שהוא שמש בחלומו, הוא הרגיש בזה, רק שהוא פשוט שכח מזה. לכן הוא מתאמה. לישנה אחרינה, הגמרא מביאה לשון אחרת, אמר שמואל, כל שכבת זרע שאינה יורה כחץ, שהיא לא יוצאת מהגוף שלו בכוח, היא אינה מתאמה. בלשון הקודמת שמואל אמר, כל שכבת זרע שאין כל גופו מרגיש בה אינה מתאמה. פה אומר לו שאינו יורה כחץ אינה מתאמה. מה היקה בין אי לישנה לאי לישנה? מה ההבדל? שכבת זרע שיוצאת מגופו כחץ, בדרך כלל אדם מרגיש בה, אז מה ההבדל ביניהם? אומרת הגמרא, היקה בין אי הוא, נעקרה בהרגשה. כשנעקר פתאום השכבת זרע בתוך גופו, הוא הרגיש את זה, נזדעזעו איבריו. ויצאה שלא בהרגשה, אבל כשזה יצא בפועל, זה, הוא לא הרגיש. דיינו, זה לא יצא כי יורה כחץ. לפי הלשון הראשונה שהוא הרגיש, זה מספיק בשביל לטמא, אפילו שהוא לא הרגיש, אפילו שזה לא ירה כחץ, אז זה מטמא אותו. לפי הלשון השנייה, שתוך שזה יורה כחץ, זה לא מטמא אותו. מילתא דפשיטא לי לשמואל, הדבר שהיה פשוט לשמואל, שהוא אומר שזה לא מטמא אלא אם כן, זאת אומרת ככה, לפי הלשון הראשונה, אלא אם כן הוא ירגיש כל גופו כשזה נעקר, ולפי הלשון השנייה, אלא אם כן זה ירה כחץ, אז היה פשוט לשמואל, לפי כל לשון בצד אחר, מבאי אלי לרבה, רבה דווקא הסתפק בעניין הזה. דבאי רבה, רבה הסתפק לגבי שכבת זרע שנעקרה בהרגשה מגופו, וכשיצתה לגמרי מגופו בפועל, שלא בהרגשה מהו, זה לא היה יורק החץ, האם זה מטמא או לא מטמא, אז אמרנו, לפי שמואל, תלוי לפי איזה לשון, אבל לפי רב היה לו ספק בזה. מה התשובה לשאלה הזאת? תשמה, משנה אומרת, בעל קרי שטבל בשביל להיות האור מטומאת קרי, ולא יטיל מים לפני שהוא טבל. אז כשיטיל מים הוא יטמא, למה חושבים שכשהוא ראה את הקרי לא, לא הכל יצא, ועכשיו עם המי רגליים יצא השאר וזה טימא אותו שוב. אז אתה רואה מפה שאפילו רק כשהיא נעקרה הוא הרגיש, והיא לא יצאה לגמרי, רק חלק יצא, ועכשיו כשהוא מטיל מי רגליים אז השאר יוצא, וכשהשאר יוצא הוא לא מרגיש, זה לא יורה כחץ, ובכל זאת אתה רואה שזה מטמא אותו. עונה הגמרא, פה זה לא דומה למקרה שהסתפק רבה, שענייה אתם דרובה בהרגשה נפק, כשרוב הקרי יצא בהרגשה ויורה כחץ, אז לכן אפילו שיש קצת שיוצא במרגליים, זה גם מטמא, בגלל שהוא חלק מרוב שיצא כן באופן של הרגשה בשעה שהוא יוצא. לישנה אחרינה אמרי לה, יש לשון אחרת בדבריו של שמואל, אמר שמואל, כל שכבת זרע שאינה יורק החץ, לא כתוב כאן שהיא לא מטמא, אלא כתוב כאן אינה מזרעת, אי אפשר להביא ממנה ולד. מדייק את הגמרא, אז רואה, היו דלא מזרעה. דווקא שכבת זרע הזאת, היא דווקא רק לא יכולה להביא זרע. התמויה מטמיה, לכאורה נראה מפה שזה כן מטמא, שנאמר כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה. לא כתוב כאן לשון זרע, אפילו קרי בעולם, אפילו שלא ראוי להזריע זה מטמא. באי רבה, עובד כוכבים שירהר, דברים שמביאים לידי קרי, והוא בדיוק עכשיו בא לטבול בשביל להיות גר, נעקר ממנו שכבת זרע ולא יצא, הוא הספיק לטבול כשיוצא מהטבילה, אז יצא ממנה שכבת זרע מגופו. מהו? האם הוא צריך לטבול בתור בעל קרי או לא? מצד אחד אמרנו שיש אפשרות לומר שכשנעקר ממנו השכבת זרע, אפילו שזה לא יצא מגופו, ואז הוא הרגיש, וכשזה יצא מגופו הוא לא הרגיש, אז זה לא מטמא. אז פה, מכיוון שכשזה נעקר מגופו הוא הרגיש, אבל עדיין היה עובד כוכבים, שזה לא מטמא אותו קרי. ורק שאחרי שהוא טבל, והוא נהיה יהודי, הוא לא הרגיש שנעקר ממנו, רק יצא ממנו בלי שהוא ירגיש איך שזה נעקר. אז אולי נאמר שזה לא מטמא. מצד אחד, זה ממש שני הצדדים. אם תמצא לומר בתר הקירה, אז לינן, גם אם תגיד שאצל ישראל אנחנו אומרים שמה שמטמא זה ההרגשה שנעקר ממנו הזרע, אפילו שזה לא יצא, ואחר כך אפילו אם זה יצא בלי שהוא הרגיש, עצם זה שכשזה נעקר מגופו הוא הרגיש, זה מטמא אותו, אני יכול להגיד, אני מילי לחומרה, כשזה ישראל, שכל הזמן היה ישראל, אז יוצא לחומרה שאפילו שהוא לא הרגיש, כשזה יצא ממנו אנחנו נטמא אותו. אבל הכה, פה זה יוצא מקרה שזה יהיה לכולה. בגלל שאם אתה מטמא רק את ההרגשה שזה יצא מגופו, את ההרגשה שזה נעקר ממנו, אתה הולך אחרי ההרגשה שזה נעקר ממנו, אז למעשה פה העובד כוכבים זה לא יטמא אותו. למה? כי כשזה נעקר ממנו הוא עדיין לא היה יהודי. אז אולי לא אמרינן שהולכים אחרי הקירה, אלא הולכים אחרי היציאה והוא יצטרך לטבול. או דילמה לא שנה, שתגיד שאין הבדלים, הולכים אחרי הקירה שנעקר בתוך גופו, אפילו שזה לא יצא, אז פה, מכיוון שזה נעקר בתוך גופו, הוא עדיין לא היה יהודי, אז כשזה יצא מגופו הוא כבר, הוא היה יהודי, אבל זה לא מטמא, אז אולי נאמר שזה לא יטמא אותו באמת. תיקו, השאלה נשארת בספק. בא רב הספק דומה לזה. זווה שנעקרו מימי רגליה. זאת אומרת, היא מרגישה שהיא צריכה למי רגליים, וירדה למקווה וטבלה בשביל לתאר מזיבה, ואחר כך היא הטילה מי רגליים שנעקרו. מהו? האם היא צריכה ללכת לטבול על המי רגליים, כמו מי רגליים של זווה, שמתמים? זאת אומרת, האם הולכים אחרי הזמן שזה נעקר מגופה, בזמן שנעקר מגופה מי רגליים היא הרי הייתה זווה, אז נאמר שיש לדין של מי רגליים הזה, מי רגליים של זווה שמתמה, או שהולכים אחרי היציאה בפועל, ומכיוון שכשמי רגליים יצאו מגופה היא כבר לא הייתה זווה, אז זה לא מתמה. זה מה שני הצדדים. צד אחד, אם תמצא לומר בתר הקירה אז לינן, שבקירת הזרע מהגוף הולכים אחרי הקירה בתוך הגוף אפילו שזה לא יצא בפועל, הנה מילי, על שכבת זרע זה נאמר, זה לא מצי נקית לה, הוא לא יכול לטפק, הוא לא יכול לעצור את זה שזה לא יצא. לכן, עצם זה שזה נעקר, זה נחשב שזה יצא. אבל ממי רגליה, זה מצי נקית לה, ממי רגליים יכולה לעצור שזה לא יצא מגופה, אז לכן, לא, זה לא נחשב הקירה, עד שזה יצא לגמרי בפועל מגופה, ולכן זה לא יתמה, כי פה זה לא נחשב מרגליים של זווה, כי כשזה יצא מגופה היא כבר לא הייתה זווה. עוד דילמה, לא שנה, שנאמר שאין הבדל, וגם כאן אנחנו נלך אחרי הקירה, וכשהמרגליים נעקרו מגופה היא כן הייתה זווה, אז נאמר שיש לזה דין של מי רגליים של זווה, ואז תצטרך לטבול, כי היא נגעה במרגליים של עצמה. תיקו, השאלה הזאת גם כן תעמוד בספק. עוד שאלה דומה. ביי רבה, עובדת כוכבים זווה. וסתם עובדת כוכבים, חכמים גזרו עליה שהיא טמאה כזווה מדרבנן, שנעקרו מימי רגליה. זאת אומרת, היא מרגישה שהיא צריכה למי רגליים לפני שהיא התגיירה, וירדה וטבלה, ואחר כך היא הטילה את המי רגליים. מהו? האם היא צריכה לטבול בגלל שהמי רגליים האלה זה מי רגליים של זווה ממה שהייתה קודם, או לא? אם תמצא לומר בתר הקירה אז לינן, אם תוצא לומר שהולכים אחרי הזמן שזה נעקר מגופה, אז פה בעצם כשזה נעקר מגופה היא הרי הייתה בתומת זווה, כי גזרו על עובדי כוכבים שמתאמים בזיווה. אז, ואם תאמר אף על גב דה, מעצי נקית להו, אם תרצה לתרץ את השאלה הקודמת, שאפילו אם יכול להתאפק, שזה לא יצא בכל זאת הולכים אחרי הקירה, הנה מילי ישראלית, עליה נאמר שזה לא נחשב, עליה נאמר שזה נחשב שזה כבר נעקר, וזה נחשב מרגליים של זווה. למה? דטמאה דאורייתא. כי זאת אומרת מהתורה, החמירו שהולכים אחרי העקירה, אפילו שאם בפועל זה יצא מגופה, כשהיא כבר הייתה טהורה, כיוון שזה נעקר מגופה כשהייתה טמאה, זה מטמא. אבל עובדת כוכבים זווה, שסתם עובדת כוכבים, זה שמטמאה בזווה זה רק מדרבנן. דטמאה מדרבנן. לא, אולי לא נחמיר שנגיד שהולכים אחרי העקירה מגופה, אלא הולכים אחרי היציאה בפועל, וכשזה יצא בפועל היא כבר לא הייתה זווה. עוד דילמה, לא שנה, ונאמר שגם עובד כוכבים הולכים אחרי הקירה, וכשזה נעקר מנה הייתה זווה, זה כן יטמא אותה. תיקו. טוב. למדנו במשנה, הוא מתמין בכל שהן, זב ובעל קרי, שראו זיווה ובעל קרי, התומה היא בכל שהוא. אמר שמואל, זב, בשביל שהוא יהיה טמא, צריך שיהיה טיפת זוב לפחות כחתימת פי האמה. שזה יהיה מספיק לסתום את הפתח של האמה. שנאמר, הפסוק אומר, או החתים בשרו מזובו. דיינו שזה יחתום ויסתום את בשרו, שיהיה שיעור מספיק כזה, רק אז הם מטמא. שואלת הגמרא, והענן תנן מטמין בכל שן. מה זאת אומרת? עכשיו, איך אומרים, הדיו עוד לא התייבש. עכשיו למדנו מהמשנה שמטמין בכל שן. איך אתה אומר כחתימת פי האמה? תרץ את הגמרא נכון, זה המשנה שלנו. הוא לא מתווכח על המשנה שלנו. רק שהוא הולך כמו הדעה שחולקת על המשנה שלנו. הוא דאמר כרבי נתן, שהוא תנה, והוא חולק על המשנה הזאת. דתניא רבי נתן אומר משום רבי ישמעאל. זב, כדי שהוא יתאמה, צריך שיצא ממנו שיעור כחתימת פי האמה, ולא עודו לו חכמים, אלא הם סוברים שזה מתאמה בכל שהוא כמו במשנה שלנו. מה הייתה מדי רבי ישמעאל שהוא סובר שזה לא מתאמה בכל שהוא, אלא בחתימת פי האמה? ואמר קרא, או יחתים בשרו מזבו, כמו שלמדנו קודם, שצריך שזה יחתום ויסתום את הפתח של האמה. שואלת הגמרא ורבנן, מה הם לומדים מהפסוק או יחתים? הרומי בא אליי, כדי ללמד שהטיפת עזוב, לך מתמה ואינו מתמה יבש. רק כשהוא יכול לסתום את פי האמה הוא מתמה. כשהוא לך, אבל כשהוא יבש, זה כבר לא, שהוא לא סותם, הוא נופל. כשהוא יבש, הוא לא סותם את אותו מקום, אז הוא לא מתמה. ורבי ישמעאל, שהוא מאו החתים לומד את השיעור של טיפת זוב, מאיפה הוא ידע שהזיבה כשהיא יבשה היא לא מתמה. ההוא מרר נפקה. כתוב, רר בשרו את זבו. רר זה דבר שנשפח, שנוזל. דיינו, רק שזה רר, רק שזה נוזלי, רק אז זה מטמא, אבל לא כשזה יבש. ורבנן, מה הם לומדים מרר? ההוא למניין ההודעתה. הם צריכים את הפסוק הזה בשביל ללמד את המניין של הראיות. עכשיו, יש פה למעשה, בסוף פרשת מצורה יש את הדינים של זבה. זב וזבה. עכשיו, פסוק מדבר לגבי זב. זכר שהוא זב. אז יש שם שני פסוקים. פסוק ראשון כתוב ככה: דברו אל בני ישראל ואמרתם עליהם, איש איש כי יהיה זב מבשרו, זובו תמה הוא. שם כתוב פעמיים זב. זב מבשרו, זובו תמה הוא. מדברים פה על זב שראה זיווה פעמיים. בסדר? פסוק הבא: וזאת תהיה תומעתו בזובו. כתוב פה פעם אחת זיווה. רר בשרו, אז פעם שנייה, רר זה לשון זיווה. את זובו, זה כבר פעם שלישית. אז הם אומרים שהמילה רר מלמדת כמה ראיות מדובר פה. ורבנן נעו למניין הודעתה, שרק אחרי שלוש ראיות של זיווה, אז הוא יהיה עזב ויהיה חייב קורבן ביום השמיני. כי בהמשך שם כתוב שהוא יהיה חייב קורבן. איך הם לומדים את זה? אז ככה. כתוב, וזאת תהיה תומתו בזובו, זובו חדה. רר בשרו, אז רר זה גם לשון של זיווה. טרי זה כבר ראייה שנייה, וההמשך של הפסוק. רר בשרו, ההמשך של הפסוק, את זובו. אז את זובו זה כבר ראייה שלישית. תלת, לימד על זב בעל שלוש ראיות שחייב בקורבן, כי כמו שכתוב בהמשך של הפסוקים שם שצריך להביא קורבן. עכשיו, בהמשך של הפסוק כתוב, או יחתים בשרו מזובו, תומתו הוא. למה כתוב מזובו? דיינו אפילו מקצת זובו, חלק מזובו. לומדים מפה שגם אם תמם מקצת זובו, דיינו שהוא ראה שתי ראיות והוא לא ראה שלוש ראיות. הרי זב, אם הוא רואה פעם אחת זיווה, זה מתמא אותו כמו בעל קרי. הוא רואה פעם שנייה זיווה, זה כבר נקרא זיווה שמתמה במגע ובמסע וכולי, זה זיווה חמורה. מאיפה אנחנו יודעים את זה? הרי הפסוק פה מדבר על שלוש ראיות. מאיפה אנחנו יודעים שגם בעל זב שתי ראיות הוא יהיה תמה כמו זב של שלוש ראיות? זב שראה פעם שלישית ראייה הוא גם מתמה משכב ומושב, מתמה מדרס, כל דבר שהוא יושב או שוכב, דבר שראוי לישיבה ולשכיבה, זה מטמא במדרס, זה מטמא אותו כאב התומה, אותו תומה כמו הזב בעצמו, זה מטמא אותו אפילו אם זה 10 מצאות אחד על השני. מאיפה אנחנו, זה נקרא מדרס, אבל בכל אופן מאיפה אנחנו יודעים שגם אם הוא לא ראה שלוש ראיות, אז ודאי הוא מטמא במדרס, כמו שהפסוק אומר במפורש, אלא אפילו אם הוא ראה שתי ראיות כבר הוא יטמא במדרס. זה לומדים ממה שכתוב, מי זובו. אפילו תמה מקצת זובו, שהוא רק ראה שתי ראיות ולא שלוש ראיות, בכל זאת הוא תמה באיזה תומה? לימד על זב בעל שתי ראיות שמתמה משכב ומושב. אבל קורבן הוא לא יביא, כי רק על שלוש ראיות מחויב קורבן. טוב, אז אם כן, זה מה שלומדים חכמים ממה שכתוב, רר. ורבי ישמעאל שממה שכתוב רר הוא לומד, שעזוב כשהוא יבא שהוא לא מתמה. מניינה למנעלי, מאיפה הוא לומד? מאיפה הוא לומד שרק זב בעל שלוש ראיות יהיה חייב קורבן? ואם הוא ראה שתי ראיות הוא לא יהיה חייב קורבן, אבל הוא יתמה משכב ומושב. נפקא ליה מדרבי סימאי. מה זה רבי סימאי? דתניא רבי סימאי אומר, מנה כתוב שתיים וקראו תמה. כמו שקראנו קודם פסוק ב', הפסוק הראשון שקראנו. דבר אל בני ישראל ואמרתם עליהם, איש איש כי יהיה זב מבשרו, זה פעם אחת זב מבשרו, זובו תמה הוא, זה פעם שנייה, זובו תמה הוא. וקראו תמה, שזה מתמה אותו בזיבה. ואחר כך כתוב פסוק ג', פסוק הבא, כתוב שלוש פעמים זיבה וקראו תמה, כמו שאמרנו קודם, וזאת תהיה תומתו בזובו, רר, רר בשרו, את זובו. אז זה מה שלמדנו לפי דעה אחת, אפשר להסביר גם או הכתיב בשרו מזובו, שזה הפעם השלישית, מה שכתוב זובו. בכל אופן, כתוב בפסוק הזה שלושה פעמים לשון זיבה, אז, וגם בזה התורה קוראת לו תמה. אז הכיצד, האם האדם שרואה פעמיים זיבה הוא נהיה תמה או רק שלושה פעמים? אלא, שתיים לתומה, אם הוא ראה פעמיים זיבה הוא נהיה תמה לתמה משכב ומושב לתמה מדרס. ושלוש, אז התומה כבר יותר גדולה, שהוא יהיה חייב בשביל להתאר לקורבן, צריך להביא קורבן בסוף ימי הזיבה. שואלת הגמרא, ולמאן דנפקא ליה תרוויו, רבנן שלומדים, גם זב שרואה שתי ראיות, וגם זב שרואה שלוש ראיות, שניהם לומדים מאותו פסוק, מהפסוק השלישי שם, וזאת, זאת תהיה תומתו בזובו וגומר, שכתוב שם שגם מי זובו, זה הכוונה שתי ראיות, וכתוב שם שלושה פעמים זיבה, אז זה בא להגיד על זב של שלוש ראיות, אז אם כן, כל הפסוק השני מיותר לדעתם, זאת אומרת, כל הפסוק, לא משנה, הפסוק שכתוב בו פעמיים זיבה, מיותר לדעתם, אז איש איש כי יזב מבשרו, מה יביד לי? נהג מרמי באלה למשהו אחר לגמרי. עד שיצא מבשרו, בשביל שהוא יהיה תמי הזב, צריך שהזיבה תצא לגמרי מבשרו, ולא שהיא נעקרה בתוך גופו. שואלת הגמרא, המשך של הפסוק כתוב, זובו תמי. למה לי לפי רבנן, בשביל מה צריך את המילים האלה? לימד על הזוב שהוא תמה, הכוונה שאם אדם נושא את הטיפת זוב הזאת הוא יהיה תמה בגלל שהוא נשא את הטיפת זוב. אמר רב חנילאי משום רבי אליעזר ברבי שמעון, שכבת זרע היא מתמה על הרואה, אדם שרואה שכבת זרע שיצא מגופו, במשהו. למה? כי זה יצא מגופו. אבל אחרי שזה יצא מגופו ומישהו אחר נגע בשכבת זרע הזאת, לנוגע זה לא מתמה במשהו, אלא רק אם זה היה בשיעור כעדשה. שואלת הגמרא, והענן מתמים בכל שאין תנן, אבל המשנה לא מחלקת בין אדם שרואה שכבת זרע לאדם שנוגע בשכבת זרע. מה אליו? איך לא נפרש שהמשנה מדברת גם לנוגע, שזה מתמה במשהו? אומרת הגמרא, לא, זה מדבר דווקא לרואה. הוא מתמה במשהו, אבל נוגע רק בכעדשה. שואלת הגמרא, תשמע למדנו ברייטה. חומר בשכבת זרע שהוא יותר חמור מבשרץ. אחד משמונה השרצים שמתו. ויש חומר בשרץ יותר מבשכבת זרע. מה יש בחומר בשרץ, בתומת שרץ, יותר מבשכבת זרע? שהשרץ אין חלוקה תומעתו. אין הבדל אם זה שרץ גדול או שרץ קטן. מה שאין כן, מה פירוש, לא משנה אם הוא בן יום אחד או שהוא בן יותר גדול. מבחינת השרץ עצמו, לפני כמה זמן הוא נולד, זה לא משנה לנו. מה שאין כן בשכבת זרע, שדווקא אחד מגיל 9 שנים ויום אחד, רק אז השכבת זרע שלו מתמה. וחומר בשכבת זרע, מה יש בשכבת זרע יותר חמור משרץ? שהשכבת זרע מתמה אפילו בכל שהוא, מה שאין כן בשרץ, שהוא מתמה רק בכעדשה. מה אליו גם לנוגע? אומרת הגמרא, לא, זה מדובר פה כן, שאדם שנוגע בשכבת זרע, גם הוא יהיה תמה אפילו אם הוא נגע בכל שהוא שכבת זרע, אז קשה על רב חנילאי. אומרת הגמרא, לא. זה לא הכוונה לנוגע, אלא לרואה. אדם שיצא ממנו שריבת זרע הוא מטמא בכלשהו. שואלת הגמרא, ואדום יד השרץ קטני, מה בעצם החידוש מהברייתא, שזו שאלה יותר חזקה על רבי חנילאי, על רב חנילאי, כי בעצם פה כתוב חומר בשכבת זרע משרץ. שרץ, הרי אין דבר כזה שאדם יוצא ממנו שרץ, אלא מה מטמא שרץ? שנוגעים בשרץ. אז כשמשווים את זה לשכבת זרע, מן הסתם מדמים את זה למי שנוגע בשכבת זרע. אז שואלת הגמרא, ואדום יד השרץ קטני, מה שרץ בנגיעה? אף שכבת זרע מדובר פה בנגיעה, וכתוב כאן שהוא מטמא בכלשהו. מתרצת הגמרא, אמר רב אבא בר אבא, לא. באמת, נכון שהברייתא מביאה טומאת שרץ וטומאת שכבת זרע, זה לא מה שמשווים ביניהם, לא. אלא, שום שרץ קטני ושום שכבת זרע קטני, רוצים להגיד על, באופן כללי על טומאת שרץ, שיש בה חומרה יותר משכבת זרע, שבשרץ הוא אף פעם לא מטמא במשהו. אין אצל מושג של רואה, אבל אין אף פעם מושג של אדם נטמא במשהו שרץ. שכבת זרע יש כן מציאות שאדם נטמא במשהו כשזה יוצא מגופו. שואלת הגמרא, ושרץ אף פעם אין דבר כזה שהוא מטמא במשהו, לא מטמא במשהו? והענן המשנה אומרת, האיברים, אם יש איבר שלם של מת, דיינו, מה זה איבר שלם? שיש בו גם בשר, גם גידים וגם עצמות, אבל זה איבר שלם, אפילו אם זה איבר קטן, אין להם שיעור בכמה הם מטמאים. אפילו פחות מכזית בשר המת, זה מטמא באוהל. ופחות מכזית בשר נבלה, זה גם כמטמא במגע ובמסע. ופחות מכעדשה מן השרץ מטמא בכלשהו, אם זה איבר שלם, כי יש לו חשיבות. אז אתה רואה שאפילו כלשהו שרץ יכול כן להיות מקרה שהוא מטמא, אם זה איבר שלם. מתרצת הגמרא, שאני עבר, זה משהו אחר, דקולי במקום עדשה קאי, בגלל שהוא שלם, אז יש לו חשיבות, אז הוא נחשב כמו כעדשה, אבל פחות מכעדשה שרץ לא מטמא. איך אנחנו רואים באמת שרק בגלל שזה עבר שלם יש לו חשיבות שהוא מטמא בכלשהו? דהאילו חסר פורטה איבר מיקה מטמיה, אם יהיה חסר קצת מהאיבר הוא כבר לא מטמא. אז רואים מפה שדווקא כי הוא שלם יש לו חשיבות כל כך מיוחדת. יש פה מוסר השכל גדול מאוד, שגם אדם שאין לו הרבה כישרונות, אדם שהוא הוא לא הבן אדם שכולם מכירים ושהוא כל דבר שולף והכל אצלו הולך בקלות, בכל זאת יכול להיות לו לפעמים חשיבות יותר מאשר מישהו אחר שהוא יותר גדול. יכול להיות מישהו אחר שהוא גדול, אבל מה? הוא לא ישלים את היכולות שלו, הוא לא ישלים את הכישרונות שלו, את מה שהוא מסוגל לעשות, אז לא יהיה לו חשיבות. אבל אחד שהוא קטן אפילו, אבל הוא שלם, הוא ישלים את עצמו, מה שהוא מסוגל לעשות הוא עושה בשלמות, אז יש לו חשיבות יותר גדולה. כמובן, פה אנחנו מדברים על טומאה, כל שכן בן בנו שקל וחומר, בעניינים של טהרה, כשאדם משלים את עצמו בעניינים של קדושה וטהרה, בעניינים של קיום המצוות, אפילו שהוא קטן, אבל יש לזה חשיבות גדולה מאוד. טוב, אומרת הגמרא, שכבת זרע דחלוקה טומאתו, מהי היא? כתוב שלמדנו קודם בברייתא שבשכבת זרע יש חילוק בטומאה שלו. איזה חילוק יש בשכבת זרע? אילמה בן ישראל לדנוכרים, ששכבת זרע של ישראל מטמאה, שכבת זרע של נוכרים לא מטמאה. החנמי איקה, גם בשרץ יש הבדל. אכבר דים ואכבר דיבשה. אכבר של יבשה, מה שאנחנו לא רוצים להכיר, כן, אבל בכל אופן יודעים מה זה, זה מטמא בשרץ. אכבר ים לא מטמא בשרץ. אלא מסבירה הגמרא מה שאמרנו תוך כדי שהסברנו את הברייתא, מה ההבדל ששכבת זרע חלוקה טומאתו בין קטן לגדול? שכבת זרע מטמא רק בילד מגיל 9 שנה ויום אחד, ופחות מזה זה לא מטמא. בשרץ לא משנה באיזה גיל, ממתי שהוא נולד כבר הוא מטמא בשרץ. אומרת הגמרא, הדין הזה ששכבת זרע מטמא את מי שנוגע בו דווקא בשיעור כעדשה או אפילו בכלשהו, אמר רב פאפא כתנאי, יש בזה מחלוקת תנאים. הברייתא אומרת ככה, מניין לרבות נוגע בשכבת זרע, שאפילו שהוא נוגע הוא כבר יהיה טמא? תלמוד לומר, התורה אומרת, הו איש. אז הגמרא עכשיו מבינה שמדברים פה בכלל לא על שכבת זרע, מדברים פה על שרץ. הפסוק אומר שם, הו איש אשר ייגע בכל שרץ אשר יטמא. אז מרבים מהמילה או איש, גם מי שנוגע בשכבת זרע, שגם הוא יהיה טמא. ופליג אי תנאי באלמה, יש בשס מחלוקת מפורסמת בין תנאים. דאיקא דאמרי דון מינה ומינה. יש כאלה אומרים שכשלומדים במקום אחד ממקום אחר, הנה פה למשל לומדים לשכבת זרע משרץ. אז יש כאלה אומרים, ומינה, אתה צריך להשוות לגמרי את כל הדינים מהמקום ששם אתה לומד. אתה בא ללמוד לשכבת זרע משרץ, אתה מביא את כל החבילה איתך ביחד. אתה לא יכול לקחת רק דבר אחד ללמוד משם ואת השאר להשאיר ולא ללמוד משם. דון מינה ומינה, הכל אתה לומד משם. ואיקה... אז אם כן, אם אני אומר דון מינה ומינה, תכף הגמרא תסביר לפי זה מה יוצא. ואיקה דאמרי, דון מינה ואוקיי באתרה. יש כאלה אומרים, לא, כשאני לומד ממקום אחר, אני כן יכול לקחת, כמו שאומרים, עם פינצטה, להוציא מה שאני מעוניין ללמוד, רק את זה, ואשר להשאיר שם, אני לא רוצה ללמוד משם, למקום שלשם אני לומד. אז אם כן, אותו דבר גם פה. למען דאמר דון מינה ומינה, אם משווים, אנחנו עכשיו יש לנו פה שכבת זרע, ואנחנו מייבאים, כמו שאומרים, מביאים את הלימודים משרץ לשכבת זרע. אז אם אני צריך ללמוד את הכל משרץ, אז מה השרץ, מה אני בעצם לומד? מה שרץ בנגיעה, אף שכבת זרע מטמא בנגיעה? אז אם כן, כמה שיעור ששרץ מטמא בנגיעה? גם את זה אתה צריך להביא משם. ומה שרץ בכהדשה, אף שכבת זרע הוא לא מטמא עד בכהדשה, אבל בכל שהוא לא. אז זה הדעה של התנאים הראשונה. ולמען דאמר דון מינה ואוקיי באתרה, אתה לומד רק את מה שאתה מעוניין, אבל אתה משאיר שם את הפרטים, אז פה אני לומד את שכבת זרע שהוא מטמא אפילו במגע משרץ, אבל כמה שיעור של שרץ זה אנחנו משאירים שם, אנחנו לא לומדים פה בשכבת זרע כי הוא מטמא אפילו במשהו. ואוקיי באתרה, מה שכבת זרע, זאת אומרת ככה, דון מינה מה שכבת זרע לרואה במשהו, אף לנוגע במשהו, זאת אומרת, אני לומד, ככה, קודם כל אני לומד משרץ, מה שרץ בנגיעה, אף שכבת זרע בנגיעה, כן, שורה קודם. ואוקיי באתרה, מצד שני אני משאיר את הדינים של שכבת זרע במקומם, מה שכבת זרע לרואה, במשהו, אף לנוגע במשהו, זאת אומרת, אני לומד את הפרטים מהמקום שבו אני נמצא, משכבת זרע, אני לא לומד את כל הדברים משרץ, בגלל שבשכבת זרע, כשיוצא מאדם שכבת זרע זה מטמא אפילו במשהו, אז גם כשהוא נוגע בשכבת זרע זה מטמא במשהו. אומרת הגמרא, לא, זה לא ראיה שיש פה מחלוקת תנאים בעניין הזה. אמר לרב אונא ברי דרב נתן לרב פאפא, ממאי דמאו איש דשרץ כמרבי ליה. מי אמר שלומדים מהפסוק שכתוב בשרץ את הדין של טומאת שכבת זרע במגע? אנחנו אמרנו שמה שהברייתא אומרת, או איש, הכוונה או איש אשר ייגע בכל שרץ אשר יטמא, ואנחנו לומדים משרץ לשכבת זרע. מי אמר? דילמה מאו איש אשר תצא ממנו שכבת זרע. מדברים פה על עניין של שכבת זרע בעצמו. אם כאמרה בלי, ודכולי אלמא דון מינה ומינה. כולם מסכימים שלומדים משכבת זרע בעצמו לשכבת זרע בעצמו, ובוודאי שאנחנו לומדים את כל הפרטים משכבת זרע, כי הוא המלמד לפי כל הדעות, ואם כן נלמד שהוא מטמא אפילו במשהו גם בנוגע. שאלינו לתנאי, מה זה תנאי? איך האמוראים שואלים תנאים? כבר לא היו בדור שלהם בכלל, אלא הם שאלו את האמוראים שהיו שונים ברייתות. אז הם היו שאלו אותם, תגידו, מה הכוונה של הברייתא שלומדים מאו איש? הכוונה של לומדים משרץ לשכבת זרע, או שלומדים מהאו איש שכתוב לגבי שכבת זרע בעצמו? אז חלק אמרו ככה, חלק אמרו ככה. איקא דתני כרב פאפא שלומדים מהאו איש שכתוב לגבי שרץ, ואיקא דתני כרב אונא ברי דרב נתן שלומדים את זה משכבת זרע שכתוב שם או איש אשר תצא ממנו שכבת זרע. עד כאן דף מ"ג.